קשת כל שידורי תורה, ואנחנו מארחים את הרב יוסף צבי רימון, סדרת שיעורים בנושאי תפילה, בנושאי הלכות תפילה.
טוב, אנחנו ננסה לבחון היום איך ייקבע נוסח התפילה, וזאת השאלה איך ייקבע נוסח התפילה. זו שאלה שהיא מאוד מעשית, במיוחד במציאות המתחדשת שלנו, במיוחד בארץ ישראל, במדינת ישראל. אנחנו נמצאים במציאות שונה מהעבר יחסית, כי פעם היו גרים או ספרדים או קהילה כזאת של ליטאים, או קהילה של חסידים, או ליטווק, או לא היה הונגרים, היה כל אחד היה את הקהילה שלו, וכל אחד היה לו את הנוסח שלו. פתאום במדינת ישראל הגיעו כולם ביחד. וכשהם מגיעים כולם ביחד ויש קהילות מעורבות, אז השאלה היא מה עושים? איך קובעים את נוסח התפילה? ויש כאן שאלה שמבחינה מסוימת, למרות שתמיד היא הייתה בהיסטוריה, ודנו בה עוד לפני מאות שנים, וספרי שאלות ותשובות, אבל בצורה הקריטית הקיצונית, זה ממש בעשרות השנים האחרונות, מאז אולי הקמת מדינת ישראל, אולי קודם. ואנחנו ננסה לראות את הדברים בקצרה, את היסודות, את הדברים בקצרה. יש שני עקרונות שמשפיעים על השאלה של נוסח התפילה, על מנהגים שונים שנמצאים ביחד. דבר ראשון, משנה בתחילת פרק רביעי של מסכת פסחים אומרת, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, הולך ממקום שעושים למקום שאין עושים, ומקום שאין עושים למקום שעושים, נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, ואל ישנה אדם מפני המחלוקת. יש לנו כאן איזה כלל, אל ישנה אדם מפני המחלוקת, ובגלל זה, כדי שלא תשנה מפני המחלוקת, יש כלל מה עושים כשאדם ממדינה אחת, ממקום אחד, מגיע לקהילה שנוהגים בה בצורה אחרת. והכלל במשנה אפשר להבין אותו בכמה צורות, וראשונים מבינו אותו בכמה צורות, ואנחנו נתמקד בשיטת הר"ן, שזאת השיטה שאחר כך הובאה להלכה. הר"ן מבין שכל המשנה הזאת שמדברת על כך ש מי שהולך ממקום למקום בעיקרון נשאר במנהג שלו לפחות לחומרה, אומר הר"ן, פירוש מתניתין בשדעתו לחזור מתוקמה. כלומר, אומר הר"ן, כל המשנה הזאת מדברת על אדם שבא רק לכמה חודשים והוא מתכוון לחזור, אבל אדם שבא קבוע הדין יהיה שונה לגמרי. אדם שבא לכמה חודשים, נאמר עליו, אל תשנה מפני המחלוקת, אבל לחומרה תמשיך לנהוג בחומרות שלך, כמו שהמשנה אומרת, נותנים לו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, אולי תחמיר גם פה וגם שם, תמצא איזה משהו כדי מצד אחד לא לפגוע בהלכה, אז אתה תמשיך עם החומרות שנהגת קודם, מצד שני לא לשנות מפני המחלוקת. כל זה כשאתה אורח. אבל אם אדם בא בצורה קבועה לאיזה מקום, במקרה כזה הרי שהאדם משנה את מנהגו לגמרי. וכדרך הזאת כתב המשנה ברורה בסימן תפס המחת בסעיף קטן י' ד', כללו של דבר לפי דעת מגן אברהם וכמה מפרשים שהחליטו כמותו, כשאדם הולך מעירו לעיר אחרת, ובעירו נהגו להקל באיזה דבר, ובעיר שבא במחמירים בזה. כלומר, כאן מחמירים יותר ממה שהוא היה נוהג בעירו. אם אין דעתו להשתקע בעיר הזאת בתמידות, אינו חל עליו חומרי מקום זה מעיקר הדין, ויכול לנהוג להקל כמנהג מקומו בצנאה בתוך ביתו, אבל לפרסיה אין לו להקל מפני המחלוקת. כלומר, אם אדם אורח, בא לאיזה מקום לזמן קצר, לכמה זמן, לכמה חודשים אולי, מצד הדין הוא נשאר עם המנהגים הקודמים שלו, הוא לא צריך לשנות כלום, מה שהוא נהג קודם נוהג עכשיו, אבל אל ישנה מפני המחלוקת, יזהר לא לעשות דברים בפרסיה, בבית כנסת לא לעשות דברים בולטים, יזהר לא לעשות דברים בפרסיה כדי לא לגרום למחלוקות, אבל מצד הדין הוא יכול להישאר בדרך שלו. עוד מעט נראה שהדברים האלה יש להם משמעות תלחתית מאוד מאוד גדולה. אדם שאולי מגיע לבית כנסת להתפלל ספרדי, בא לאשכנזים, אשכנזי לספרדים, הוא בא רק לביקור בתור אורח, הוא לא עובר קהילה. כשאדם אורח, מצד הדין, יש אנחנו רואים כאן, הוא יכול לנהוג במנהגים הקודמים שלו, אבל לא לעשות דברים שגורמים למחלוקת. ולכן אומר המשנה ברורה, כל זה בדברים שאפשר לעשותן בצנאה, ולא התוודה לאנשי המקום. אבל בדברים שאי אפשר לעשות בצנאה, כמו מלאכה וכולי, אז אסור לו לנהוג כמנהגו, אלא הוא צריך לנהוג כמנהג אנשי המקום כדי לא לגרום למחלוקת. כל זה לגבי אורח. אם אדם בא בצורה קבועה, הוא מחליט, הוא הולך לגור פה. הוא גמר, עבר דירה. הוא בדעתו להשתקע, חל עליו מנהג המקום, תכף כשבא לתחום העיר. ואפילו אם ירצה אחר כך לצאת חוץ לתחומה של עיר ולהקל כמנהגו, אינו רשאי שכבר חל עליו מנהג מקום זה, כיוון שבא לכאן לקבוע מקומו. כלומר, אם אדם הלך לאיזה מקום בשביל לגור שם, ברגע שהוא עשה את זה, הוא מקבל את כל המנהגים של המקום הזה. כל מה שהיה לו קודם מתבטל. כל מה שהיה בקהילה, כל מה שאבא שלו נהג, לא, הכל מתבטל, והוא עכשיו לפי המנהגים של הקהילה הזאת. עד כדי כך שאם עכשיו הוא ילך לבקר בקהילה שהוא גר שם עד לפני שבוע, הוא לא יוכל לנהוג כמו שנהגו שם בקהילה וכמו שהוא נהג לפני שבוע, כי עכשיו כבר יש לו מנהג חדש. הוא ברגע שהוא עבר למקום החדש כדי לגור שם בקביעות, נהיה כמותם, ואומר המשנה הברורה, בין להקל ובין להחמיר. זה הדבר הראשון שחשוב לענייננו כשאנחנו באים לדבר על נוסח תפילה, כשיש מנהגים שונים בבית הכנסת, כשיש אנשים שנוהגים אחרת. יש נקודה נוספת הלכתית, והיא נקודה שנקראת לא תתגודדו. הגמרא אומרת ביבמות אף י"ד עמוד א', לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. אסור לעשות קבוצות קבוצות בעם ישראל. לא עושים אגודות אגודות, קבוצות, כל אחד שיעשה משהו אחר, לא עושים דבר כזה. ויש כאן מחלוקת בגמרא על מה בדיוק מדובר. אמר אביי, כי אמרין לא תתגודדו כגון שתי בתי דינים בעיר אחת. הללו מורים כדברי בית שמאי והללו מורים כדברי בית הלל. אבל שתי בתי דינים, שתי עיירות לייטלנבה, כלומר אומר אביי, אם יש שני בתי דין באותה עיר, כשאחד אומר א' ואחד אומר ב', זה לא טוב. באותו מקום, באלון שבות, אתה לא יכול שבית דין אחד יגיד כבית הלל, בית דין אחר כבית שמאי, זה בלתי אפשרי. אבל אם זה שני בתי דינים בשתי עיירות, יש באלון שבות בית דין אומר א', באפרת בית דין אומר ב', זה לא בעיה, זה מותר, זה לא נקרא לא תתגודדו, מותר שיהיו שתי שיטות, מותר שיהיו בעם ישראל שני מנהגים, אבל לא באותה עיר. באותה עיר צריך להיות מנהג אחד. רבא אמר לרבא, והיה בית שמאי ובית הלל כשני בתי דינים וכולי, לא משנה, אלא אמר רבא, כי אמרין לא תתגודדו כגון בית דין בעיר אחת, פלג מורין כדברי בית שמאי ופלג מורין כדברי בית הלל. אבל שתי בתי דינים בעיר אחת להתלנבה. אומר אביי, אומר רבא, מותר שבאותה עיר יהיה בית דין אחד שאומר כבית הלל, ובית דין אחר שיאמר כדברי בית שמאי. אין בעיה, בתוך אלון שבות מותר, אחד אומר בית דין, אחד אומר ככה, בית דין אומר אחד אומר ככה. אולי כאן יש מקומות שיש מערה דאטרה, אבל בעיקרון יכול להיות שיהיה בית דין שאומר א' ובית דין שאומר ב'. כל הבעיה היא באותו בית דין. אם באותו בית דין חצי אומר כך וחצי אומר אחרת, זאת הבעיה. ומה בכלל הבעיה כאן? למה יש בעיה בכל הדיון, הדין הזה? אומר רש"י שלא, בצד שמאל כאן, שלא לעשות ישראל אגודות אגודות ונראה כשתי תורות. אומר רש"י שלא יראה כאילו יש כאן שתי תורות. לכן אסור לעשות אגודות אגודות. ורוב הראשונים, רק נראה עוד דבר, הרמב״ם נימק אחרת. הרמב״ם כותב, ובכלל הזרה הזו שלא יהיו שני בתי דינים בעיר אחת, זה נגד זה וזה נגד אחר, שדבר זה גורם למחלוקות גדולות, שנאמר לא תתגודדו, לא תעשו אגודות. והרמב״ם מבין שהבעיה היא מחלוקת. רש"י מבין שהבעיה היא שתי תורות. הרמב״ם אומר זה גורם למחלוקות גדולות. אולי יש נפקמינה, מה קורה עם אנשים מאוד סבלניים, לא בעיה, אין להם בעיה. אין כאן בעיה של מחלוקת. אין מחלוקת, לא ייגרם איזה מחלוקת, איזה בלגן בקהילה, כולם מבינים, אתה ככה, אתה ככה, אין בעיה. אבל שתי תורות, זה עדיין נראה כמו שתי תורות. העניין של שתי תורות הוא עניין מהותי. זה לא עוזר שאנשים מוכנים להיות יותר סובלניים. העניין של מחלוקת זה דבר שיכול אולי להשתנות, אולי, לפעמים ממציאות למציאות, אבל זה יותר מדי מורכב, אנחנו נראה בהמשך. במחלוקת הזאת של אביי ורבא, אז הרמב״ם פסק כאביי, הרמב״ם פסק לחומרה. אבל רוב הראשונים פסקו כרבא, הלכה כרבא מאביי, פרט ליעל כגם, אז רוב הראשונים פסקו להקל כדעת רבא. מה זה משנה לנו? תכף נראה ספרי שאלות ותשובות, נבין למה זה כל כך חשוב. אבל רוב הראשונים פסקו כדעת רבא, זה אומר שלדעת רוב הראשונים מותר שבאותה עיר יהיה בית דין שעושה א' ובית דין שעושה ב', רק באותו בית דין אסור שיהיו חצי כך וחצי כך. לאור הדברים האלה, כאשר יש בית כנסת אחד, אין שני בתי כנסת, בית כנסת אחד, באופן פשוט המנהג צריך להיקבע לפי הרוב. הולכים לפי הרוב, ובדרך הזאת קובעים את המנהג, ולא כל פעם יתחילו לריב, גם בגלל הבעיה של מחלוקת, בעיה של אגודות אגודות. בשקות אבקת רוחל, שקות אבקת רוחל נכתב על ידי רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך. אומר אבקת רוחל, הוא מדבר על מקרה שבאו אשכנזים לבית כנסת לקהילה ספרדית. אז הוא אומר, והיכה שקדמה קביעות קט אחת לחברתה, כמו שם שהספרדים היו קודם, קודם כל באו ספרדים, אחר כך הגיעו אשכנזים, אף על פי שהקטה האחרונה מרובים מהקודמים, בוא נאמר שלאט לאט התחילו להגיע הרבה אשכנזים, היום יש שם 10 ספרדים ועוד 500 אשכנזים. סתם ניקח בתור דוגמה. אבל לאט לאט באו כל פעם עוד שני אשכנזים, עוד שני אשכנזים, עוד שני אשכנזים. אומר הבית יוסף, נראה בבטלים הם לגבי הראשונים. כלומר כל אשכנזי שמגיע מתבטל נהיה ספרדי. עכשיו, אם באו עוד שני אשכנזים, הם באו לתוך העשרה, אז יש עכשיו כמה ספרדים? זה לא 22, יש עכשיו 12 ספרדים. באו עוד שני אשכנזים, יש עכשיו 14 ספרדים. כל פעם האשכנזים שמגיעים, כיוון שמגיעים לאט לאט, הם מתבטלים. כך הוא אומר, והוא אומר, אני מדלג קצת, בדנון שלפנינו עדיף המיני, שבתחילה באו ספרדים ואשכנזים לגור בפליוונה, והספרדים היו מרובים על האשכנזים. והיה לאשכנזים לנהוג כמנהג הספרדים בין להקל ובין להחמיר, כמו שהוכחתי, וכן עשו. הגם כי אחר כך באו עוד אשכנזים אחרים, ונתווספו על הראשונים. לעולם, הספרדים מרובים. גם אם בפועל הם לא מרובים, כן? תמיד הם מרובים. ואפילו היו מתרבים האשכנזים על הספרדים, צריכים האשכנזים לנהוג כמנהג הספרדים. לפי שהאשכנזים שבאו, התבטלו לגבי הספרדים ההם, והיו צריכים לנהוג כמנהגם, כמו שהוכחתי, אם כן, אבל היא כולם ספרדים, וכל האשכנזים הבאים אחריהם בטלים לגביו. בקיצור, כמו איזה כמה בטיל, כל אשכנזי שמגיע מתבטל, ואז נהיה כמו הספרדים, וזה מעניין, זו תשובה שהיא ממש דומה לכל העיקרון שראינו, שאנשים מתבטלים לגמרי ונהיים כמו מנהג הקהילה שבה הם נמצאים. ובדבר הזה נשאל גם הרב פיינשטיין, עמוד הבא, בשו"ת אגרות משה, באור החיים חלק ב', סימן כף ב'. במקום שנהגו במנהגי ונוסח אשכנז, ואתה שנתווספו אנשים שנוהגים במנהגי ונוסח ספרד, ושינו איזה מנהגים עם שפיר עבדו. כלומר, יש כאן קהילה שכולה התפעלה בנוסח אשכנז, אבל לאט לאט הגיעו אנשים עם נוסח ספרד, ועכשיו הם רוצים לשנות, יש להם כל מיני מנהגים שלהם, והדבר הזה קורה המון, המון. אני בעצמי יודע איזה 10 דוגמאות. יש המון בתי כנסת שהתחיל בנוסח אחד, ולאט לאט הגיעו אנשים מנוסח אחר, ועכשיו רוצים לשנות. אומר הרב פיינשטיין, בדבר מקום אשר מנהגיה מנוסח אשכנז, אבל מכיוון שמדינה זו דרים בכל סביבה גם אנשים שמנהגיהם מנוסח ספרד, ומתפללים גם כן בבית הכנסת זה, הנהיגו במשך הימים איזה מנהגים שנוהגים בהם המתפללים מנוסח ספרד. אומר הרב פיינשטיין, פשוט לעניות דעתי שאם רוב המתפללים הם מאלו דנוסח אשכנז, ודאי לא היה להם להנהיג אלו המנהגים נגד רוב המתפללים. ואף אם רוב המתפללים הם עתה מנוסח ספרד, מסתבר שאסור לשנות מנהגי המקום, כיוון שאיקה שם גם הרבה מאלו דנוסח אשכנז אף שהם מיעוט. אז הרב פיינשטיין כך פוסק להלכה, כלומר בית כנסת נוסח אשכנז, בוא נאמר היו שם 40 מתפללים, ועכשיו באו עוד 60 מתפללים שמתפללים נוסח ספרד, עכשיו עושים הצבעה ורואים שהרוב נוסח ספרד. אומר הרב פיינשטיין, אתה לא יכול לשנות, כי אלה שהיו נוסח אשכנז היו ראשונים, אז אתה קובע לפי הראשונים. ו הוא ממשיך, ואחרי זה אומר עוד איזה דבר חשוב בקטע הבא, אבל דברים חדשים שאין מאיזה סתירה להמנהגים הראשונים, אלא שמתחילה לא נהגו בדבר זה, ואתה רוצים להנהיג, יש ודאי רשות להנהיג, אבל צריך הסכם. אדם חשוב דו הרב של הקהל, ובלא אדם חשוב אי אפשר לתקן כלום. כלומר, אומר הרב פיינשטיין, תוספת מנהגים לא מהווה איסור. להוסיף עוד מנהג, עוד משהו, זה לא מהווה איסור. לא, בתשובה אחרת שהרב פיינשטיין נראה גם קצת אחרת, אבל כך נראה כאן בתשובה הזאת. ולכן הוא אומר, ולכן כאמירת מזמורי תהילים, כמו לדוד מזמור, אחר 18 דלילי יום הכיפורים, ראש השנה ויום הכיפורים, ואמירת שיר המעלות ממעמקים אחר השתבח, אף שגם כן לאלו שאין אומרים, יש טעמים להקפיד שדוד מזמור, כיוון שאינו אומר דבר תפילה, אלא אמירת שבח, יש אולי הפסק שאינו לצורך, קודם תתקבל, שקי על התפילה ומזמור מקים, אולי הפסק ונשתבח ליוצר. מכל מקום, כיוון שהיה זה בלא מעשה, לא שייך לומר שהיה מנהג כך בקפידה. כלומר, אומר הרב פיינשטיין, מותר להוסיף קטעים לתפילה. זה שלא נהגתם להגיד מזמור לדוד, זה לא שהיה לכם מנהג לא להגיד מזמור לדוד. פשוט לא אמרתם מזמור לדוד. אז אם עכשיו יש קהילה של נוסח אשכנז וספרד ביחד, הם יכולים לעשות קצת קומבינות. הם יכולים להוסיף קצת, להגיד, טוב, מוסיפים מזמור לדוד, שיהיה קצת להרגיע את אלה של נוסח ספרד. וכן אמירת הלל בליל פסח. אומרים, לא אומרים, אומר, לא שייך לומר שהיה להם מנהג לא להגיד, פשוט לא היה להם מנהג. אבל אומר, בדבר הסותר למנהגם בתחילה, כמו בהושנות שנהגו לומר אחרי מוסף, עכשיו רוצים אחרי הלל, ויש להם דווקא אחרי מוסף, אז זה יותר בעייתי. בכל אופן, הרב פיינשטיין כאן אומר, בעיקרון, להוסיף זה לא כל כך בעיה. לאור הדבר הזה, מצד אחד, נוסח תפילה אמור להיקבע לפי הרוב. רוב האנשים אמורים להכריע, ורוב האנשים ייקבעו לפי מה שהיה בהקמת המניין. יש לפעמים קהילות שמתחילים לבנות, ואז זה לא אומר שהשלושה הראשונים שנכנסו לדירה, הם יקבעו את הזה, כי הם היו חודש ראשון לבד. אבל בעיקרון, אם יש קהילה שכך זה הבית כנסת שלה, נוסח התפילה אמור להיקבע לפי הרוב. והנוסח הזה בעיקרון מצד הדין לא חייב להשתנות. אולי אם הראשונים מוכנים, אז זה משהו אחר. אבל הוא לא חייב להשתנות, אולי אפילו אם השתנו הפרופורציות, ופתאום הראשונים יהיו במיעוט. מצד שני, כאשר יש קהילה מעורבת, שיש אולי 60% ככה ו-40% ככה, נותן לנו כאן הרב פיינשטיין כיוון מסוים, שיכול להיות בכל אופן מרגיע ונוח אולי לכולם. זאת אומרת, יש דברים שאם יחליטו להגיד גם ממי מדליקין וגם כגוונה, לא יקרה שום דבר, כמו שנוהגים בישיבת הר עציון, כשיסוד הדברים, נדמה לי זה לא התחיל בישיבה כאן, אלא נדמה לי שביסוד הדברים זה הרב מלצר, נדמה לי. הרב מלצר, החותן של הרב עמיטל, כשהוא התחיל את הדבר הזה, אלא לעשות את שני הדברים ביחד, ובעיקרון, דבר מצוין, מה הבעיה? אז יש גם נוסח אשכנז, נוסח ספרד, נוסחים קרובים יחסית, בליל שבת, אז אומרים גם במה מדליקים וגם כגוונה. יש כאלה, אצלי בקהילה גם כן, אומרים גם במה מדליקים וגם כגוונה, ואני אומר את שניהם, מה הבעיה? רושמים את הרב ליכטנשטיין, ליטווק, איזה התלהבות הוא אומר כגוונה. שומעים אותו פעם, תסתכלו עליו איך אומר כגוונה בהתלהבות, גם לליטווק מותר להגיד כגוונה, לא יקרה לו שום דבר. למרות שאני חייב להגיד שרוב האנשים שהם נוסח אשכנז בבית כנסת שלי לא יגידו כגוונה. זה נראה להם ממש כמו איזה חילול שבת, לא יודע להגיד כגוונה פתאום. למרות שקטעים מהזוהר אנחנו רואים, גם אשכנזים, לא עושים ברית יצחק כמו הספרדים אמנם, אבל בריך שמי אנחנו רגילים להגיד. יש קטעים מהזוהר שגם פעם נוסח אשכנז לא אמרו אותם, נוסח אשכנז הכדור, אבל היום כולם אומרים אותם. אבל זה בהחלט דבר יפה, שיש קהילה מעורבת, שיש דברים מסוימים שהם יכולים לקחת אולי גם את זה וגם את זה. מצד שני, לא כל דבר אפשרי, וברגע שיש אשכנזים, ספרדים, תימנים, זה כבר נהיה הרבה יותר מורכב. ואם יש קהילה שיש לה באמת כמות גדולה של אשכנזים וספרדים, אז צריך לשקול מה עדיף לעשות, האם עדיף ללכת להיות בבית כנסת אחד, או עדיף אולי כן לעשות שני בתי כנסת, כשאין בעיה הלכתית לעשות שני בתי כנסת. ראינו את זה גם בגמרא, שני בתי דינים באותה עיר, אין בעיה הלכתית לעשות שני בתי כנסת גם אם זה באותה קהילה, וזה יש מקום לשקול. יש עוד דבר אחד שהוא גם כן לכאורה אפשרי, וזה דבר שכמעט ולא נאמר אף פעם, כי זה פשוט לא היה אף פעם. בדרך כלל, כמו שאמרתי, היו קהילות, קהילה שנהגה א', ופתאום מישהו הגיע, עוד כמה אנשים הגיעו, ואז אמרו, מי יקבע, זה יקבע, זה יקבע, יחוב לפי הרוב. קהילה שביחד באה לבנות את הקהילה, אשכנזים וספרדים, ביחד, והם גרים ביחד, ומתפללים ביחד. עד היום, זה לא קורה הרבה, למשל, בציבור חרדי. זה לא קורה הרבה דבר כזה. זה יחסית נדיר. זה יכול להיות בשטיבלך כאלה, אז במקרה יגיעו ככה וככה, אבל בעיקרון יש קהילות חסידיות וליטאיות, ובטח ספרדים ואשכנזים. לא יקרה דבר כזה בקהילה חרדית שיהיה בית כנסת אחד שחצי ספרדים וחצי אשכנזים. במציאות שלנו ובציבור שלנו זה דבר שקיים. ומסתבר שאולי יכול להיות כאן, או יכולה להיות כאן דרך נוספת. כשכל הפוסקים דיברו פה על רוב, הם דיברו על זה שיש ויכוח. אנשים מתווכחים, מי יקבע פה את המנהג? אומרים, טוב, הרוב יקבע. אבל מה קורה כשאין ויכוח? יש הרבה כאלה והרבה כאלה, לא מתחילים לספור עכשיו, או 60%, 40%, יש הרבה בקהילה גם כאלה וגם כאלה. האם יש אפשרות שהנוסח ייקבע לפי החזן למשל? לא יהיה נוסח קבוע בקהילה שאפשר להגיד זה נוסח אשכנז, כאן נוסח ספרד, אשכנזים, ספרדים, אלא החזן קובע. אפשרות כזאת מצד אחד לא מצאנו במפורש בכל המקורות שראינו, מצד שני זה לא היו קהילות כאלה, גם לא הייתה מציאות כזאת בשטח, זה לא המציאות ההיסטורית, אנחנו נמצאים במציאות אחרת. מהבחינה הזאת מה שקורה בציבור שלנו במדינת ישראל זה מהפכה, זה רבולושן, זה ממש מאמר מדהים. מצד עם ישראל לא היה דבר כזה, זה לא הייתה מציאות שבאים לבנות ביחד מקהילות כל כך שונות, ומה לעשות בדבר הזה ואיך להתנהג, האם באמת אפשר לעשות כך, לא כתוב, למרות שאני חושב שהדבר הזה הוא אפשרי ושאפשר לקבוע לפי החזן אם הקהילה מוכנה ומסכימה ואם אין לה בעיה. אני חושב שהדבר אפשרי. השאלה שעומדת כאן לפנינו היא, אין לנו כל כך בעיה כאן של מחלוקת או של אגודות אגודות, כי עכשיו מתפעלים ספרד, אחרי זה התפעלו אשכנז, זה לא שעכשיו יש בית נסת ויש חצי שמתפעלים אשכנז, חצי שמתפעלים ספרד. עכשיו זה אשכנז, כולם אשכנז או לא כולם, אנחנו נראה איזה נושא שקשור לשיעור הבא, שאנחנו תכף אני אזכיר מהו. אני חושב שהדבר הזה אפשרי, כאשר יכול להיות שאם עושים דבר כזה, עכשיו גם זה יכול להיות שיש מצבים שקהילה מעדיפה היא כל כך גדולה, אשכנזים, ספרדים, תימנים, מעדיפים לעשות בית נסת אשכנזי, בית נסת ספרדי, בית נסת תימני, וזה בהחלט לגיטימי, ויש לזה יתרונות גם. לא תמיד יש יתרון בדרך הזאת, אבל הרבה פעמים, בקהילות מסוימות, בטח בנוסח אשכנז וספרד, שאין שום סיבה ליצור שני מניינים, כשיש אשכנז וספרד של אשכנזים, אני מתכוון, שזה כל כך קרוב אחד לשני, שזה אין סיבה, זה פעם עושים לפי החזן הזה ופעם לפי החזן ההוא. כשיש גם ספרדים ותימנים, אז יש מקום לשקול, וזה תלוי בקהילה ובכמות של כל הקבוצות, עד כמה לעשות את הדבר הזה. כי ספרדים ותימנים, אז למשל תימנים בשבת זה לקרוא את התרג'ום, מתרגמים, זה שינוי גדול, וחבל להפסיד את הדבר הזה. כלומר, זה מנהג שחשוב לשמור עליו, דיברנו בעבר על המשמעות של זה, יש חשיבות שתימנים ישמרו על המנהג שלהם וספרדים על המנהג שלהם ואשכנזים על המנהג שלהם. אז אני לא יודע אם בכל קהילה הייתי מציע את הדבר הזה. יכול להיות שיש קהילות שיותר טוב שיש בית נסת תימני וספרדי ואשכנזי, אבל יש מקומות שזה כן אפשרי או כן רצוי מסיבות מסוימות, בטח בנוסח אשכנז וספרד של האשכנזים. אבל במקרים כאלה צריך לשים לב גם לא לבלבל את הקהל, יש כאן קצת בעיה. כי למשל ילדים, ילד לקלוט את נוסח התפילה לוקח זמן, אבל ילד שכל פעם החזן משנה את נוסח התפילה בבית נסת, הוא לא יודע כלום, הוא מבולבל כל החיים שלו, הוא לא יודע מה לעשות פה, כך הוא יודע, זה הנוסח שלו. אז יש בזה קצת חסרונות, אבל אם זה למשל רק נוסח אשכנז וספרד, זה יותר קל, או דברים כאלה, יכול להיות שאפשר להחליט בקהילה שבעיקרון הנוסח אומנם משתנה, אבל יש דברים מסוימים קבועים. ספר תורה מחזירים בזמן מסוים, או עלינו לשבח בזמן מסוים, יש מקום לחשוב גם על הדברים, על הדברים האלה. ועוד דבר שכדאי לעשות בקהילות כאלה, זה לעשות איזה שלט שכתוב אשכנז וספרד, שאנשים ידעו מה קורה. אחרת לא יודעים מה קורה, ואז גם אדם לא יודע קדושה או דברים כאלה שאנחנו עוד נדבר עליהם. יש עוד דבר שאני הייתי מציע לעשות אותו, אבל אצלי בית נסת לא מתרחש עדיין. אשכנז וספרד קיים אצלנו, באמת זה לפי החזן. אבל דבר אחד שאני הייתי עושה, אבל אני לא יוצא עליו למלחמה עכשיו, אז נעזוב את זה עכשיו. לא עושה, אני לא יודע לשנות את זה. אחד הדברים שמתרחשים לפעמים כשיש אבלים, אז מישהו מתחיל פסוקי דזמרה, הוא בוא נאמר אשכנז. אחרי זה, מי השתבח, מתחיל חזן ספרד. אחרי קריאת התורה פתאום זה חזן אשכנז. זה יכול להיות שונט אחד גדול. כל פעם מחליפים את השלט. זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה אמרו בהתחלה ברוך שאמר, ואחרי זה, קיצור, יכול להיות שאפשר מקום כזה לקבוע, שלפחות מתי לעשות, עלינו לשבח או אין כאלה, כן, זה ילך לפי החזן הראשון, לא להתחיל לשנות באותה תפילה כל רגע את הנוסח, כי אז יוצא הכל קרעים קרעים, וגם זה יש משמעות שיהיה משהו אחד, שהכל מעורבב ובצורה, יכול להיות שיש איזה יתרון מסוים. כללו של דבר, למרות שפשטות ההלכה היא שבקהילה יש נוסח אחד ברור, וכל מי שמגיע מתבטל והופך לגמרי לפי הנוסח הזה, עד כדי כך לגמרי שגם כשילך למקום אחר הוא בנוסח הזה. המציאות הזאת ממש לא קיימת היום במדינת ישראל לפחות. אנחנו מעורבבים בכל מקום. אין איזה מישהו שהגיע פתאום, הפך להיות ספרדי, אשכנזי, כולנו מעורבבים ביחד. ובמציאות הזאת יש מקומות שיהיה רצוי לעשות בתי כנסת נפרדים, כדי שכל אחד ישמור על הנוסח שלו, אבל אם רוצים ללכת לפי החזן, אז הדבר הזה נראה אפשרי, למרות שיש כאן באמת דבר חדש, שאני לא חושב שהיה בעם ישראל מקדמת דנה. מה שאנחנו צריכים לברר, וזה נעשה פעם הבאה, שהיא פעם אחרונה של כל המהלך הזה, של כל הנושאים האלה של נוסח התפילה, זה מה קורה אם מתפללים בנוסח אחד, ואדם מגיע והוא נוסח אחר. הוא אשכנזי, הוא נמצא במקום של ספרדים, ספרדים במקום של אשכנזים, האם הוא מתפלל בנוסח שלו, בנוסח של המקום, מה הוא עושה עם קדושה, אם עלינו לשבח, כל הדברים האלה שהם מאוד מציאותיים במציאות שלנו, אלה הדברים שבעזרת השם נדבר עליהם בפעם הבאה.